אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. אריה מקל, דיפלומט, מנהל רשות השידור לשעבר, הלך לעולמו. תפקידים רבים הוא ביצע בחייו, אבל אחד הנסתרים שבהם, כזה שידוע למעטים, היה כששימש כאחד מכותבי הצללים של סדרת הספרונים פטריק קים. הצעירים שבכם בוודאי לא זוכרות וזוכרים, אבל עבורנו, בני שנות ה-70, 80, 90 של המאה ה-20, הסדרה הזו, סדרה שהיו בה מאות ספרים, הפכה באמת לסדרת קלט. בליבה היה פטריק קים, סוכן קוריאני מסוכס, הוא היה גבוה, נדמה לי 2 מטרים גובהו, ידיו היו מסוכסות כמובן, כל הביצועים שלו היו מושלמים גם במיטה כמובן. אני אומר מיטה כי כל ספר בסדרה התחיל שם, במיטה. עם אישה יפה. מחבר פטריקים לכאורה היה ברט ויטפרד, אולי ברט ויטפרד, או לפחות כמו שאמרתי ככה היה כתוב על הקריחות, אבל האמת היא שמאחורי הסדרה הייתה חבורת כותבי צללים, ביניהם אריה מקל, כמו שציינו, גם הפרופסור אורי בר יוסף היה אחד מהכותבים, וגם האורח הבא שלי, שלום לסופר אייל מגד.
שלום לך.
שמחה רבה שאתה נמצא איתי הבוקר. היית צעיר והיית חייב את הכסף?
כן, אפשר להגיד שהייתי צעיר, כי הייתי חייל, וחייל הרוויח אז לחודש 70 לירות עד כמה שאני זוכר, וזה בדיוק הסכום שהיינו מסתכרים אחרי שהיינו כותבים 70 עמוד, שזה בדיוק היה המתכונת הקבועה, 70 עמוד באחת החוברות האלה. אגב, לא רק פטריקים, אלא גם ביל קרטר, המערבון, או מצ'יסטה מהתקופה הרומית, מצסיס העבדים. זו הייתה גלריה די עשירה של דמויות היסטוריות ואחרות שאנחנו היינו טובים סביבם את העלילות האלה.
איך פנו אליך, אייל?
איך פנו אליי? באופן פשוט העבירו לי את הלפיד, האמת. היה אצלנו כתב בגלי צהל שקראו לו אלי גל, ששמו נשכח בינתיים, והוא היה בכיר מאיתנו, והוא עסק בזה באופן בלבדי, וכשידיו מלאו עבודה הוא אמר שהוא צריך עוד עוזרים, אז הוא לקח את החיילים הצעירים החדשים שהגיעו ונתן לה, התחלק איתם בעבודה. וכך הגעתי, וגם הכרתי את המול, היום אומרים מיתולוגי,
לגמרי,
שלגי,
לגמרי.
שלגי שהיה מציף את התחנה המרכזית הישנה בחוברות מהסוג הזה.
כולם רכשו אותם. איך העבודה נעשתה בעצם? איך, מי טבע את העלילה? היה מין שולחן עגול כמו שאני מדמיין אותו, וכל אחד העלה את הרעיון לספר הבא?
לא, זה היה שולחן פח צבאי מאוד שרואים אותו בכל בסיס צבאי ובכל חדר. זה גם היה נחלת גלי צהל, ושם היינו יושבים עד כמה שאני זוכר, בו זמנית היו 3 כתבים שעסקו בזה, ביניהם אריה מקל, שהייתי רוצה, אם אנחנו כבר בתוכנית תוכנית תרבותית, ספרותית, אני יכול לגלות לך איזה סוד ספרותי. זה בסדר שאני...
אני מחכה, אני מחכה.
אוקיי, אז תראה, ברומן שלי, האור השחור,
כן.
ישנה דמות שבניתי אותה על פי אריה מקל. ומי שרוצה להכיר את אריה מקל, לדעתי, לפחות את הצד החיצוני שלו, יכול להיעזר בשורות הבאות שאני אקרא אותן, בסדר?
בשמחה.
אתה כל כך שמח לראות אותו, חבר עוד מימי הצבא. אתם נפגשים כל כמה שנים ותמיד מתחבבים זה על זה מחדש. איש כלבבך שיודע לראות את עצמו מהצד ולצחוק, אתה לא פוגש הרבה אנשים מהסוג הזה. תמיד שופע סיפורים עסיסיים מחייו שתכליתם להוכיח את נלעגותם של החיים ובמיוחד את נלעגותו שלו. אין מישהו שהיית רוצה לראות עכשיו יותר ממנו. אתה נשאר לשבת, הוא מתקרב בהליכתו המגושמת, כרגיל מתנשף ממאמץ יתר. אתם מניחים לו לחלוף על פניכם, בוהה ניחכו, ולפתע הוא סב על הכבב, רבע חיוך על שפתיו הבשרניות, עיניו הקטנות הספקניות מתמקדות בכם. אלון, הוא קורא בהפתעה מאוסה, הוא מיד רוכן ותופח על כתפך בחום. זהו, זה,
יפה,
זה,
יפה.
זה אריה מקל.
יפה, אם אני זוכר נכון, קראתי אותו לפני שנים רבות.
נכון,
את הספר, ספר. מה, מ-2000, נכון? 2002, 3, 4?
כן, משהו כזה, יפה, יפה.
בלב,
יפה.
בלב הספר יש שם היסטוריון, מסתבך באיזה פרשה פוליטית
יפה,
כזאת.
יפה, יפה, יפה.
אוקיי, אוקיי, אז אני עוד עובד.
אז כן, אני ברוך עוד... מזכיר משכחות.
אז כן. אני עוד עובד. כן. אז ענה לי ברשותך, אייל, איך החלטתם מי כותב מה?
עוד שנייה, אגב, אנחנו דיברנו לפני שנה על הספר החדש שלי, חיים שנעזבו, ושם יש פרק שמתחיל, בסוף חוזרים להתחלה, כותב לי חבר כשאני שולח לו תצלום מהחוף החיפאי. אז מי שאמר בסוף חוזרים להתחלה זה היה אריה מקל, ששלחתי לו תצלום שלי, מין סלפי שעשיתי על חוף קריית חיים, שם הוא גדל, בקריית ים, הוריו היו פליטי שואה שהתיישבו פה במעברת קריית ים, ומשם הוא עלה לגדולה. זהו, עכשיו אני אתן לך את המיקרופון.
כמה זה יפה. חיים שנעזבו, כמובן, סיפור או ספר חשוב על, עליך, על יחסיך עם, על היחס שלך עם אביך, הסופר, כמובן. מי קבע את, מי טבע את העלילות של כל מאות הספרים? כי אני מזכיר למאזינות ומאזינים, מאות ספרים מסדרת פטריקים שתפו את רחובות הארץ.
תראה, אנחנו היינו, אני לא רוצה לתפוח לעצמנו על השכם, אבל אין ברירה. הדור הזה היה קצת יותר עם, בוא נגיד, הדור שלנו היה קצת יותר עם תודעה וידע היסטורי. למשל, אריה מקל הוא פשוט, הוא הגיע בתור, אתה יודע, בחור צעיר, אמנם הוא היה בעתודה אקדמית, אבל גם היום עתודה אקדמית לא בדיוק מציינת איזה השכלת יתר, והוא היה ממש תלמיד חכם. והראייה ההיסטורית שלו, הידע ההיסטורי, הפרספקטיבה ההיסטורית, ממש הוא היה מחלק לנו הרבה טיפים על כל, למשל, כשאני הייתי כותב, הייתי אוהב לכתוב יותר את מצ'יסטה מאשר את פטריקים האגדי, שאגב, השם המחבר הפיקטיבי היה ברט וויטפורד. כן. אז ברט וויטפורד הזה הוא באמת היה נחלתו, בתקופה מסוימת די פרטית, נחלה פרטית של אריה מקל. אני יותר חיבבתי את ג'וספה ברטולוני שכתב את מצ'יסטה בתקופה הרומאית. עכשיו, אריה מקל שידו היה רב לו בכל מיני תחומים, באמת תלמיד חכם, אז הוא היה, הייתי שואל אותו שאלות היסטוריות כדי לא, כדי כן לדייק, ולא רק בניסוחים. ואני אומר לך, אני קורא עכשיו, לפעמים מזדמן לי לראות מהחוברות האלה, ואני רואה כמה שהעברית שלנו הייתה באמת מאוד טובה.
למרות הז'אנר, אני רוצה, אם אמרת עברית טובה, אני רוצה לדבר קצת על חרמנות, אם מותר לדבר איתך על נושאים שכאלה. אני רוצה להקריא למאזינות ומאזינים משהו קטנטן מתוך אחד מפרקי פטריקים. איש לא היה מנחש שהגבר השקט בבגדי העבודה המשומשים הוא סוכן בכיר במחלקה המיוחדת של ה-CIA. מבט בוחן היה מגלה את שריריו המסורגים שאפילו בגדי העבודה לא הסתירו. הגבר הגבוה וה השחום נראה מוזר בעיניו המלוכסנות ובאורו השחום. מבט נוסף היה מגלה למסתכל את ידיו המסוקסות של הגבר החסון. היו אלה כפות ידיים גדולות ורחבות מהרגיל. הן היו מכוסות אור מצולק ונוקשה. יבלות עגולות הקיפו את פרקי אצבעותיו כחדורי פלדה. היו אלה ידי איש הקראטה. זה ענק, אייל!
תשמע, בוא נגיד לך, אני
מת על זה.
תשמע, הייתה פעם פגישה ביני לבין אדגר קרת, אחרי שהוא הוציא את ספרו הראשון. וזו הייתה פגישה טלוויזיונית, עשו עלינו כתבה באולפן שישי, אז היה במוסף היחיד, אני חושב, שהיה אז בטלוויזיה, ביום שישי, ועשינו פגישה, הוא רצה להיפגש איתי, ושאנחנו נלך לכל מיני מקומות בתחנה המרכזית, שהוא אוהב וכל זה. איך שנפגשנו, הוא אומר, אייל, אני מעריץ אותך. אז רציתי באמת, אתה יודע, הייתי קמה לשמוע איזה ספרים שלי הוא מעריץ, ואז הוא אמר, כי נודע לי שאתה זה שכתבת את פטריק קים. אנחנו התחנכנו על ברכי פטריקים. אז תראה, אני קצת התאכזבתי, אני מוכרח להגיד, כי זה לא, זה, תראה, גם מאריה מקל מחייו, העשירים ורבי הפעולה, אז מצאת צימוק.
זה מקסים,
קטן,
זה מקסים, כן, זה נחמד. זה מקסים, זה מקסים.
והוא אמר לי את זה, ואני אמרתי לו, אז אתה לא מעריץ אותי, אתה מעריץ את אריה מקל, כי אתה, אם זה מה שאתה אהבת את פטריקים, אני הייתי הכי, זה היה הכי מינימלי, אצלי היה פטריקים. הגדול מכולם היה אריה מקל.
אז הנה, אז גם קיימנו
את עשרות כאלה.
גם לזכרו עשינו את השיחה הזו. יל מגד, לעונג רב, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה לך.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
לנושא הבא שלנו בישראל, אין לנו מסורת של שמירה והאדרה של חדרי עבודה ובתים של גדולי התרבות שלנו. במקרה הטוב, עירייה שאכפת לה, אם אכפת לה, היא שמה לוח על קיר בניין, עליו הכיתוב, פה גר זה וזה. זה במקרה הטוב. מעטים מאוד הסופרות והסופרים, אנשי התרבות, שהמדינה החליטה שחשוב לה לשמר אותו לדורות הבאים. כך גם המקרה של חתן פרס ישראל לספרות, הראשון שזכה בפרס החשוב הזה, הסופר והמחזאי זה חיים עזז, יליד אוקראינה, 1898, מי שכתב יצירות כמו בן המקום או חתן דמים. לאחר שמת ב-1973, למרות הרצון, למרות פעילות של שנים, לא נמצא מימון כדי לשמר את ביתו, מבצרו, מקום יצירתו. עכשיו נאמר לכם בשורה טובה. חדר העבודה של עזז, חדר עבודה ובו שולחן כתיבה, ספרייה וחפצים שונים, הוא עתק מהדירה ברחוב חובב ציון בירושלים, וחדר יהודי, חדרו של חיים עזז, הושק במשכנות שעננים. הדוקטור גיל וייסבליי, מנהל ארכיון יד למורשת חיים עזז, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב.
בוקר אור.
נאמר מזל טוב.
נכון, למרות שכדאי לציין שעדיין בבניין ההיסטורי שבו התגורר חיים עזז, ממשיכה לפעול יד למורשת חיים עזז, עמותה שמשמרת את הארכיון.
אז אם כך, מדוע היה צריך להעתיק את חדר העבודה אל משכנות שעננים?
אנחנו נמצאים בקומה התחתונה של הבניין, ובקומה העליונה התבוררו אביו וחיים עזז, ודירתו בדירה הפרטית שלהם, והדירה הפרטית היא באמת חלל יוצא דופן, גם ביופיו, גם בייחוד שלו, גם בספרייה העצומה שהייתה שם, יצירות האומנות, זו באמת פנינה ירושלמית יוצאת דופן.
יפהפייה צריך לומר.
יפהפייה, ובאמת זה מקום שהיה ראוי שיהיה פתוח לציבור הרחב.
אבל?
ואנשים יוכלו לבוא ולהתבשם ממנו, כמו שאמרת, כפי שיש בתים כאלה בלונדון ובפריז.
בכל מקום שאכפת לו.
ובכל עיר בעולם. למרבה הצער, לא הייתה לנו אפשרות להמשיך להחזיק את הדירה אחרי פטירתה של הגברת עזל.
It's all about the money, נכון? זה הכל מתחיל ונגמר במימון.
נכון, אך ורק במימון.
יש לך תשובה, סליחה שככה אני מתפרץ, למה אנחנו כאלה?
יש לנו בכלל זיכרון קצר. אנחנו אמנם עם הנצח, ועם שהזיכרון הקולקטיבי שלו אמור להיות הבסיס לקיום שלו, ולמרות זאת, כאן במדינת ישראל יש לנו זיכרון מאוד מאוד קצר, והראיה היא גם העובדה שהזז, שהוא אולי אחד מגדולי הסופרים העבריים בכלל, בהיסטוריה של הספרות העברית, הוא כבר לא כל כך, בוא נאמר ככה, פופולרי, הוא לא סופר שהמונים קוראים אותו, ובחברה טובה יש
כמובן,
לצד פרישמן, ברדיצ'בסקי ועוד רבים רבים אחרים.
יש לו גם סיפור נפלא, נספר אותו ממש בנקודות עבור המאזינות והמאזינים שלנו כדרכו של רדיו. קודם כל הוא נחשב הסופר של יהודי תימן, למרות שהוא נולד ברוסיה. הוא אפילו כתב חלק מספריו בשם תימני, אולי כי הוא הכיר את מנהגי התימנים שהגיעו ארצה, הוא הכיר את ההיסטוריה, הוא יכל לכתוב אותם בצורה האותנטית ביותר?
נכון, הזז הלך לגור בתוך התימנים, בקרב התימנים, חי יחד איתם, גר איתם, אגב לא רק עם התימנים, עם עוד עדות, גם עם הקורדים ועם אורפלים ועוד עדות, אנשים מבני עדות המזרח, והתוודע מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד אינטימית לחיים שלהם, לאורחות החיים שלהם, לרשון שלהם, לשפה שלהם, למד את הערבית, כמו הערבית התימנית, ושלט בה באופן מוחלט. למעשה, אנחנו מדברים היום על חדר ועל בית ועל מקום פיזי ספציפי, אבל העובדה היא שלהזז במשך 30 השנים הראשונות של חייו בארץ לא היה בית משלו. הוא נדד מחדר לחדר, מדירה שכורה אחת לדירה שכורה אחרת, ובנדודים האלה הוא עבר בין כל שכונות ירושלים, וככה הוא התוודע מקרוב.
אני רוצה רגע לתת למאזינות ומאזינים מעט מטעם קולו, כי דיברנו על התימניות שלו, אבל האזינו לקולו, תבינו שאנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי.
סומך אני על הקורא העברי, שהוא בקי ורגיל, והוא קורא נאמן, ובטוח אני בו שלא יחליף.
הנה שמעתם את הכל, כן, מכאן ועד לקרוא לו הסופר התימני זה כבר הדרך ארוכה מאוד. בוא ניתן עוד פרט מרתק, הדוקטור וייסבלי, עבור המאזינות והמאזינים. רעייתו עשתה לו תרגיל מקס ברוד קפקה, כן, הוא ביקש שישרפו את כתביו, היא לא עשתה את זה.
נכון, אני לא חושב שזו הקבלה לגמרי מדויקת, כיוון שהוא בצוואה שלו אמנם ביקש באופן מפורש לשרוף את כל הפנקסים והרשימות והטיוטות, אבל השאיר הוראות מאוד מדויקות בנוגע לקבוצה מסוימת של כתבי יד, שלגביהם הוא ביקש ממנה או נתן לה את האפשרות, את הבחירה, או להשמיד אותם, או להוציא אותם לאור, אבל בתנאים מאוד מאוד מסוימים, והדגיש רק אם תרצה או אם תוכל. כיוון שהייתה צעירה ממנו בשנים, הוא למעשה נתן לה את האפשרות לפתוח בחיים חדשים, לשכוח ממנו במרכאות.
אבל היא הקדישה את חייה.
אבל היא הקדישה את עשרות שנים מחייה למורשתו, הוציאה לאור מהעיזבון 5 כרכים, ואנחנו ממשיכים בעבודה, כשבשנים האחרונות מצאנו עוד קבוצה עצומה של כתבי יד מרתקים, של יצירות שלא פורסמו מעולם, ואנחנו ממשיכים במפעל שהתחילה בו.
אז כאן אתה מגיע, דוקטור וייסבלי, באמת לשאלה הבאה שלי. האם כאשר בחנתם את המבצר, את מקום עבודתו, האם כאשר עברתם על כל הדפים, האם אנחנו יכולים כאן לומר עכשיו בתוכנית שמצאתם דברים שלא ידענו, שעזז אותיר אחריו?
בוודאי, בוודאי. מדובר בשורה ארוכה מאוד של יצירות מרתקות שעולם המחקר לא מכיר, למעשה הרבה מאוד מהדברים שנכתבו עליו ונכתבו על הזז, אלפי מאמרים וספרים ומחקרים אקדמיים, לא מעט מהדברים האלה למעשה נמצאו מופרכים אפילו.
מעניין, מעניין, מעניין. אז אולי תקרא לנו משהו, אם יש את זה, אם יש את זה לידך, משהו שאיננו מכירים מתוך הזז?
אחד הדברים המעניינים שמצאנו הוא סיפור בשם הצל, שיש בו דיאלוג שמתחיל כך: ובכן, מי אתה? הפך פניו כלפי צילו ואמר בבדיחות הדעת ובלעג: מלווה בריבי, תגר בשוק על יד הגשר, קונה ומוכר בגדים ישנים. קבע פניו למטה וישב לו מהרהר בינו לבינו. לא היו רגעים מעטים עד שחזר ותלה עיניו בצילו ונשתנו פניו. מה לך יושב מסתכל בי? אמר. רואה בפעם הראשונה? מה לי ולך? אין אתה אני. אני לעצמי. אתה משלעבר, משם.
יפה. מתי זה נכתב, הדוקטור וייספליין?
זה רומן שמתאר מאבק בין יהודי אמריקאי בארצות הברית, מיסטר ספייר, לבין הצל שלו. יהודי מתבולל שלפתע הצל שלו מתחיל להטל בו, ולאט לאט הוא מבין שהצל הזה הוא למעשה העבר שלו. העבר שלו כיהודי, העבר לא רק הפרטי שלו כיהודי, אלא בכלל הזהות היהודית שלו שקמה ומתקוממת נגדו. וזה באמת רומן מרתק.
ובכל זאת מתי זה נכתב, גרוסו מודו?
זה נכתב פחות או יותר בשנת 1960.
מדוע אני שואל? כי זה נשמע כאילו זה נכתב עכשיו. זה לא נשמע איזושהי עברית שלא מחזיקה יותר, או סגנון שלא מחזיק יותר.
נכון. זה עוד אחד מהחידושים המרעננים באמת בכמה וכמה מהיצירות שמצאנו, שהם הזז קצת שונה מההזז שאנחנו מכירים, מהלשון הכבדה, הברוקית, המסופלת, כתובים די בלשון מקסים, קלה מקסים, וקולחת.
מקסים, נזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לבקר בחדרו של חיים הזז במשכנות שעננים, הדוקטור גיל וייסבליי, לאונגרב, אני מודה לך.
באירוע שהיום בשש בערב, אירוע הפתיחה במשכנות שעננים.
ברכות רבות, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, תודה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ולנושא הבא שלנו, הוא אמור היה גם הוא לשבת כאן מולי באולפן, אבל מוסקבה אדומה, אלפי מתים ונדבקים בכל יום בבירה הרוסית. הוא בן 42, נולד במוסקבה, בגיל 17 הגיע לישראל, למד באוניברסיטה העברית, וכשסיים, המשיך בנדודיו ברחבי העולם, עד ששב למחורתו מוסקבה. בגיל 18 הוא החל בפרסום באינטרנט של ספר שהפך לסנסציה, מטרו 2033, 2033, דיסטופיה, בליבה ניצולים של שואה גרעינית, המסתתרים במטרו של מוסקבה. מיליונים, מיליונים קראו את הספר במהדורה המקוונת שלו, אחר כך היא נקרחה לספר, גם אותו רכשו מאות אלפים, וזה מבלי למנות את המחירות מהמהדורות המתורגמות שלו. בעקבות ההצלחה, הספרי המשך נכתבו, משחקי מחשב נוצרו, גם סרט עלילתי בפתח. לפני 3 שנים הוא פרסם ברוסיה את הספר הלא מדע בדיוני שלו, טקסט, גם הספר הזה זכה להצלחה, לביקורות מהללות, לעיבוד קולנועי ואפילו לזכייה בפרס נשר הזהב, סרט השנה ברוסיה. עכשיו הספר רואה אור בעברית, קוראים לו טקסט כאמור, והסופר דימיטרי גולוחובסקי נמצא איתנו ממוסקבה הרחוקה. שלום דימיטרי.
שלום רב.
שנעשה את זה בעברית, באנגלית, בצרפתית, מה יהיה לך הכי נוח?
אז אני רוצה לנסות לעשות את זה בעברית, אבל מכיוון שלא דיברתי כמעט 20 שנה, אין לי ערובות שאוכל לעשות את זה בצורה טובה.
דמיטרי, אמרת ערובות, זה מספיק. כן, אמרת ערובות, אתה תצליח להגיד את כל השאר. אני נורא שמח שאתה נמצא איתי. אני מצטער שאתה לא נמצא כאן באולפן מולי כפי שתוכנן. עד כמה המצב של קוביד גרוע ברוסיה, במוסקבה היום?
עכשיו יש לי רושם שיש פיצוץ של ההתבדקות בקוביד. המספר של האנשים שיש להם קוביד בעצם גרם פי שלוש בשבועיים האחרונים. אז זה ממש...
אנחנו מדברים על אלפים. אנחנו מדברים על אלפים שמתים בכל יום. אתה מרגיש שהשלטון עושה משהו לעצור את הכל, או שזה כרגיל אצלם חצי-חצי?
יש לי רושם שמצב הוא מאוד מסובך, כי מצד אחד אומרים שמדברים על קרנטינה חדשה, על לסגור את החנויות ומסעדות וכו'. מצד שני, עכשיו רוצים לפתוח את התקשורת האווירית עם טורקיה וארצות הברית. אז לא מבינים ממש. אבל אומרים שהגיע איזה וירוס החדש של קוביד דלטה מאינדיה, ורוב ה...
גם אצלנו, הבוקר כבר היו בחדשות ש... כן.
90% מ-new cases. זה וירוס מאינדיה.
מיודו, כן, גם אצלנו. מה מצבך היום, דימיטרי, ברוסיה, מבחינת היחס שלך אל מול השלטונות?
אז זה קצת קשה להגיד. עוד לפני שבועיים הייתי אומר שמצב שלי פחות או יותר בסדר. יש רדיפות פוליטיות וגם פליליות נגד האנשים שרוצים להשתתף עכשיו בבחירות של פרלמנט של בית הכנסת הרוסית, דומה, בספטמבר. אבל אנשים שדווקא לא רוצים להשתתף באיזה פעולה פוליטית, ופשוט מתחלקים דעות שלהם בצורה פחות או יותר חופשית, אין להם כל כך בעיות. אבל לפני שבועיים אנחנו למדנו מחדשות שהכותב, אחד הסופרים המאוד ידועים רוסים, ששמו דמיטרי ביקוב, הורעל, הרעילו אותו לפני שנתיים אנשי פסב, שזה
המשטרה החשאית, נאמר, שלהם.
המשטרה החשאית, כן. לא למוות.
ואתה חושש, דימיטרי, שזה גם יהיה הגורל שלך? אתה בודק כל הזמן ימינה ושמאלה?
לא כל כך, אבל זה פשוט להגיד שברוסיה כל דבר יכול לקרות לך, כן. אז לפעמים אתה לא חושש שום דבר כזה, ואז אתה לומד מחדשות שיכולים להרעיל גם סופרים.
גם סופרים, לא משנה כמה הם מצליחים. אז מדוע, האם אתה לא שואל את עצמך, אולי זו לא שאלה הוגנת, ואתה תאמר לי שהיא לא הוגנת, האם אתה לא אומר לעצמך, דמיטרי, אולי כדאי שתשתוק קצת? אתה יודע, אתה בין היחידים שדיברו לטובת אלכסיי נבלני. למה אתה ממשיך לדבר כאשר אתה עדיין חי שם ויודע עד כמה זה יכול היפותטית להיות מסוכן?
אני חושב שכשמדינתך הופכת לדיקטטורה בצורה לא כל כך דרסטית, מעט מעט לאט לאט, אתה יודע, אז כל אחד חושב לעצמו איפה הוא האיזון בין להיות הוגן לעצמך ובין לשרוד. אז בין איך אתה אומר, להישאר מישהו שאתה עצמך
להישאר נאמן לעצמך, כן,
נאמן לעצמך, ויש שאתה תוכל להרגיש כבוד לעצמך, ובין פשוט לשרוד. והאיזון הזה יכול להיות מובילי, הוא יכול לזוז ימין, שמאל, אתה יודע. אז אני חושב שלפעמים אתה כן שואל את עצמך, אולי כדאי שתשתוק, ואחר כך אתה אומר, לא, ברגע הזה אני לא יכול לשתוק. וכשהם ניסו להרעיל את אלכסיי נבלני שנה שעברה, ואחרי החזרה שלו לרוסיה בינואר, וכשהפלילו אותו ושימו אותו לכלא, זה היה מקרה שבו היה פשוט לא כל כך פשוט היה לשתוק, אתה יודע.
למרות שהרבה אחרים, דמיטרי, הצליחו לשתוק. אולי השאלה הבאה צריכה להיות, למה אתה עדיין גר שם? הרי ראית עולם, אפילו פה בישראל היית כמה שנים. למה להישאר לגור במוסקבה?
האמת היא שאני לא רק גר במוסקבה, והגבולות עדיין פתוחים, ואתה עדיין יודע, אתה עדיין מסוגל, אתה יכול לזוז, אתה יכול לצאת, אתה יכול להיכנס. ואני כבר 3 חודשים פה במוסקבה, ויש הרבה יתרונות, אתה יודע, הרבה אדרנלין וקורטיזול, אתה מרגיש שאתה חי, וזה גם המולדת שלי פה, וזה, איך אתה אומר? It's inspiring. להיות פה, זה קצת כמו במלחמה, אתה יודע, במלחמה אתה מרגיש חי. אז כשיש סכנת חיים או חופש, וקודם כל אתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא חשוב, אתה מרגיש שאתה עושה משהו שחשוב לעצמך וחשוב למדינה שלך ולעם שלך, אבל גם אתה בגלל אדרנלינה, אתה מרגיש שאתה חי.
אתה מרגיש שאתה חי. אתה מרגיש, דמיטרי, שבאמת מצבה של רוסיה יידרדר לשפל שלא ראינו אותה קודם, מבחינת הדיקטטורה שלה, שבה?
כן, שראינו את זה קודם, כי עדיין רוסיה היא הרבה יותר חופשית מאשר ברית המועצות בזמנה. אבל בברית המועצות היו הרבה יותר כללים, שגם שלטון הרגיש שחייב היה להקפיד עליהן. עכשיו השלטון, האמת שזה, איך אתה אומר? זה
הוא כבר
פיוז'ן.
לא חייב כלום לאף אחד.
כן, נכון. כי זה פיוז'ן בין משטרה חשאית לבין פשע מאורגן לבין ביזנס גדול. ואנשים האלה לא כל כך מוגבלים בחוקים או בכללים, ולא רוצים להיות מוגבלים בשום חוקים ובשום כללים. אז זה מסבך קצת את המצב. אתה לא יודע למה אתה יכול, איך אתה אומר, what should you expect?
למה לצפות? למה לצפות?
למה לצפות, כן, בדיוק. זה קצת הופך את המצב לבלתי unpredictable.
זה בלתי צפוי. אמור לי, דמיטרי, הזכרתי למאזינות ומאזינים שלמדת כאן לתואר שלך בעברית. איך הייתה ישראל מבחינתך? איזה חוויה חווית בישראל?
אז כשהגעתי ארצה, וזה היה בשנת 1996, אני חושב, אני הייתי מאוד מופתע, כי בעצם אני, מבחינת ההלכה, אני לא יהודי. אבא שלי יהודי, אמא שלי רוסיה, ואמרו לי שיש לי תולדת יהודית רק בגיל 14. אז כשעליתי לא הייתי מוכן למה שראיתי. אני, זה רגשה קצת מסובכת, כי מצד אחד אני התאהבתי בישראל. זה היה, אתה יודע, פעם ראשונה שאני באמת הייתי, כשאני הרגשתי אהבה לקראת הארץ שלא שייכתי אליה.
מצד שני, כן, סליחה.
סליחה, כן. מצד שני, לא יכול להגיד שהחיים שלי בזמנו היו פשוטים, כי לא יכולתי כל כך ליצור קשרים, יחסים וקשרים אישיים עם ישראלים. הייתי גם יותר צעיר מכל החבר'ה באוניברסיטה, אבל התקבלתי לאוניברסיטה ולמדתי עברית, בתוך שנה, אני חושב, ואז דיברתי הרבה יותר טוב מאשר
אתה מדבר מצוין, דימיטרי, אתה מדבר מצוין. אני הזכרתי בתחילת הדברים שעכשיו הספר שלך, טקסט, שכבר זכה גם שם לפרסים, וגם סרט על פיו זכה שם בתור סרט השנה, רואה אור עכשיו בעברית. העלילה שלו מעניינת עד מאוד, אנחנו ממליצים לכם, מאזינות ומאזינים, לקחת את הספר הזה לידיים, כי הוא בעצם בבסיסו מדבר, הייתי אומר, את הרוסיה של היום, זו האמיתית, פושע שהוא אשם בפשע שהוא לא עשה, למעשה נוקם במי שבעצם הפליל אותו, אבל חי את חייו, כי הטלפון הנייד של אותו חוקר נמצא אצלו ביד, והוא עונה לאנשים בדמות של אותו איש שהוא רצח לגמרי. האם באמת זה יהיה נכון להגיד, דמיטרי, שזו החוויה של רוסיה של היום, שכאשר אני לוקח את הספר הזה ליד, אני יכול להבין באמת את החיים שם היום?
אז כן, מה שאני רציתי לעשות, זה לעשות כמו צילום רגעי של רוסיה של היום. אז כל הדיבורים שיש ברכבת תחתית, ומחירים בסופר, וכל התוכניות ברדיו, בטלוויזיה, וכל מה שאנשים חושבים עליו, וכל מה שמרגישים היום, זה רציתי להעביר בספר הזה. וגם הבעיה העיקרית שיש לבן אדם הרוסי, וזה היעדר זכויות, היעדר הגנה על זכויותיו. זה מה שממש אני חושב.
אז איך זה מצליח להיות מפורסם ברוסיה של פוטין, כאשר זה מעביר כזו ביקורת?
כי צנזורה קיימת בעיקר בטלוויזיה, עדיין נשארים אולי שניים או שלושה עיתונים, כי יש להם פחות או יותר חופש לדבר על הדברים כמו שהן. אינטרנט עדיין לא צונזר לגמרי, וספרים... עד הרגע האחרון אני יכולתי לכתוב בספרים כל מה שרציתי. עכשיו הצנזורה מגיעה לתחום הקולנוע, ובקולנוע אני חושב שבשנה הזאת כבר לא יהיה אפשרי לאבד את הספר שלי, טקסט, לאיבוד קולנועי. אבל לפני שלושה שנים...
אפשר היה.
עדיין, שנים, זה
עדיין אפשר okay. היה. אני רוצה לומר למאזינות ומאזינים שיקחו את טקסט ליד שלהם, דמיטרי גולוחובסקי, אני מאוד אשמח בפעם הבאה שאתה בישראל שתבוא אליי לאולפן, ככה ננהל שיחה גם ארוכה רבה. יותר. Okay. תודה רבה וברכות על העברית המשובחת שלך.
תודה רבה. שיהיה יום טוב.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
אנחנו עכשיו מיד רצים אל הנושא הבא שלנו. בחודש מאי 2020, לפני כשנה, אנחנו ראיינו בתוכנית את הצלם הבינלאומי ספנסר טוניק, שנודע בצילומי העירום המונומנטואליים שלו. הוא אמר לנו אז את הדברים הבאים.
There was a protest in Tel Aviv against Netanyahu.
Yes.
Where the people in the protest were all standing 6 feet apart.
Of course.
I could not believe that. I was like, this has sent me a message that I can continue my work in the times of the coronavirus, that I can, if there are brave people in Israel willing to protest 6 feet apart, then I think I can come back to Israel and do a nude in that same location with people 6 feet apart wearing masks.
And will you do it?
I think that was a message. I think the Israeli people were sending me a subliminal message that my first and next work could be in public, could be in Tel Aviv.
מסר תת-הכרתי, כך אמר לנו ספנסר טוניק במאי 2020, צפיתי בתמונות של ההפגנה נגד נתניהו בתל אביב, לא האמנתי למראה עיניי, הרגשתי שהקהל בישראל שולח לי מסר תת-הכרתי להגיע לאותה הכיכר ממש, ולצלם את האנשים בעירום, בריחוק חברתי, כשהם רק עוטים מסכות. הבוקר, שנה לאחר אותה הכרזה, אנחנו יכולים כבר לומר לכם, התחילו להתפשט. טוניק מגיע. שלום לאוצרת ומי שמייצגת את ספנסר טוניק בישראל, קרן ברגיל, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב, בכיף.
אני כבר בלי נעליים, החולצה עוד רגע יורדת. מתי זה קורה?
אוקטובר השנה, זה לצערי לא קורה בכיכר רבין, אבל זה כן קורה בים המלח, וספנסר עשור אחרי הצילום הקודם, ב-2011, חוזר שוב לים המלח. מה שקרה, שבעשור האחרון המצב של ים המלח רק יידרדר, וספנסר ניסה להביא תשומת לב בינלאומית למצב הקטסטרופלי של ים המלח, חזר ב-2016 לראות שהחוף מינרל שבו הוא צילם התמלא בולענים, וחוזר עכשיו בתקווה שאולי הפעם נצליח להזיז עוד צעד.
זאת אומרת, בעצם זה שוב כמו הדברים של טוניק, שזה לא רק הרום, זה אנה הביטו במרחב שאני מצלם עבורכם, ושימו לב שהוא נמצא בסכנה גדולה.
העירום הוא אמצעי, הוא לא המטרה.
תשמעי, איך מרימים דבר כזה? איך עושים כל קורא לעם בישראל בואו להתפשט?
תראה, לספנסר יש מעריצים בכל העולם, אנשים שנוסעים וטסים באמת בכל מקום שהוא עושה, ונרשמים בתור לפעמים חכים שנים כדי להצטלם בעירום. בארץ זה קצת יותר בעיה, כולם מכירים את כולם, זה שכן של זה. אני יכולה להגיד לך שבצילום הקודם, ב-2011, עמדנו שם אני ועוד חברה מהמפיקות, ופתאום מישהו קורא לה, קארן, קארן, היא אומרת לי, אוי לא, זה הרופא שיניים של הילדים שלי, מגיע ערום מהים באמצע הצילום ההמוני הזה. אבל למרות שכולם מכירים את כולם, היו לנו פעם שעברה 2,400 נרשמים, ומתוכם בחרנו 1,200. אז אני אופטימית שגם השנה יהיו מספיק נרשמים לצילום הזה בים המלח.
יש לך כוח? יש לך אנרגיות למחאות, לחברי הכנסת, לעתירות? יש לך כוח לזה?
את האמת, זה לא מזיז לי. אני כאילו פשוט נעשה את זה. גם פעם שעברה עשינו את זה. פעם שעברה, אף אחד לא יודע איפה יהיה הצילום, אפילו לא אני. בשלוש בבוקר עלו על אוטובוסים במרכז תל אביב, ולקחו לאתר הסודי, שזה היה בלילה בין שישי לשבת, ככה שמנענו מחאות, ונראה לי שאם ממשלת השינוי, יהיה לנו יותר קל לבצע את זה עכשיו.
למה אתר סודי בעצם? למה לא יודעים מראש, והאם זו שיטה קבועה של טוניק?
משתי סיבות. בארץ, כמובן, היה איומים ממשיים על לעצור את זה. מצד הרבה גורמים דתיים. והסיבה השנייה שהיא בכל העולם זה פרטיות ושקט. זה חוויה מאוד אינטנסיבית ואפילו רוחנית, והיא בכלל לא מינית. אני יכולה להגיד לך שפעם שעברה, שכבר כולם עמדו בים המלח לפני המים, והוא אמר, חכו, אני אגיד לכם מתי להתפשט, אני אבקש מכם לא לחייך, אתם לוקחים חלק באומנות. בשנייה שהוא סיים, צריך כולם התפשטו. כבר עשו כאילו להוריד את הלחץ עליהם, וזהו, פשוט זרקו את הבגדים, ועמדו בחיפוש שהוא יגיד להם להיכנס למים.
תגידי, קרן, למה אנשים מתפשטים?
אני לא יודעת אם אני יודעת לענות את זה, אבל אני יכולה להגיד לך למה אנשים מתפשטים לספנסר טוניק.
אוקיי, למה אנשים מתפשטים לספנסר טוניק?
אם ראית את העבודות שלו, את היצירות, את הדימויים, הם מאוד מאוד חזקים, הם תמיד פועלים בשני רבדים. קודם כל ברובד של הצילום נוף, אם זה נוף עירוני או נוף אינטיריאר, זאת אומרת תוך בית או משהו מאוד מאוד אפוקליפטי, זה קיים ברמה הזאת, ואז זה גם מלא באנשים ערומים. זאת אומרת, העירום הוא רק נוסף, וזה באמת חוויה חד פעמית. אתה בהיי אחר כך שבוע, מצטלם בדבר הזה, ובטח בארץ באמת שאנחנו בשכונה,
וכולם
מכירים את כולם.
נכון, זה הרצון, אני חושב שאני מבין את זה, אולי גם המאזינות והמאזינים שלנו מבינים את זה, זה הרצון להיות חלק מיצירה נכון. גדולה. אם דווינצ'י היה כאן עכשיו איתנו, הוא מבקש מאיתנו להתפשט, אני לא חושב שמישהו היה מסרב לו.
נכון, ולספנסר הוא כזה קריזמטי, ובאמת יש לו את היכולת שאני מניחה שהוא גם שכלל עם השנים, להביא את כולם לפעול באיזושהי אנרגיה, וכל הקלישאות עכשיו שאני אגיד של שוויון ומורידים את הבגדים והתפשוט, זה באמת עובד אצלו. הוא באמת נוטע בך את הרגישה הזאת שאתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, והעירום הוא רק שולי.
אז למה? אם הוא רק שולי, אז למה הוא בכלל?
כי בלעדיו אין. הוא שולי מהבחינה הזאת שכולם מצלמים ולוקחים חלק במשהו, וזה פשוט בלי בגדים. אבל בלי בגדים הזה, זה הכרחי, זה העניין הזה של ספנסר, של השוויון, ולהוריד את המסכות, ולהוריד את כל השכבות שלנו, וכולם נהיים זהים ודומים, ופתאום דברים שבגדים מבדילים ביניהם לא קיימים. וגם העניין הזה של להתגבר על המבוכה. בשנייה שאתה מתגבר על המבוכה, אתה נהיה משהו אחר. ואתה נהיה חלק מאיזושהי קבוצה גדולה, אתה נהיה איזשהו פרט בתוך משהו הרבה יותר גדול ממך.
היית שם לפני עשור, כמה זמן לוקח מין צילום שכזה? זה שעות על גבי שעות עד אשר הוא מוצא את הפריים שהוא צריך?
זה כמה שעות ארוכות מתחילים לפני הזריחה, זאת אומרת, זה מתחיל בחושך, וברגע שיש את הזריחה, ברגע שיש אור, זה הצילום הראשון. אחר כך עוברים לצילום הבא, בסשן כזה יש כמה וכמה צילומים, כמה וכמה קומפוזיציות, כל קומפוזיציה יכולה לקחת כשעה, ובים המלח אנחנו סיימנו, זאת אומרת, בתשע כבר אי אפשר, זאת אומרת, תשע כבר חם מדי וקשה מדי, והשמש בוהקת מדי. אז מי לפנות בוקר, עד הבוקר, עד 8-9.
וכמה סבלנות יש לאנשים שהם חלק מהעבודה הזאת?
יש להם המון סבלנות, כי ספנסר שוב מצליח לגייס את האנרגיה ואת מה שנקרא סטמינה, את כוח הרצון של כולם. עוד פעם, היינו שם עמדנו עם שפריצרים, אנשים נכנס להם מים לעיניים, כאילו היה צריך לטפל, להוציא, לעשות כל מיני דברים, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה כאין וכאפס בתוך התהליך הגדול והרוחני והאנרגטי שאתה עובר, ואני לא בן אדם רוחני או משהו כזה, אני אומרת את זה באמת, כי לאמנות הזאת יש כוח לגייס את האנשים האלה.
מרתק. מילה לסיום ברשותך, קרן, עכשיו כל המאזינות ומאזינים יתקשרו אליי אחרי השידור וישאלו אותי איפה, 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 מה לענות להם?
אז כך, יש קמפיין Head Start, שאפשר להירשם בו לצילום הזה, אפשר לתמוך בו, יש כל מיני תשורות, פשוט להיכנס ל-Head Start ולעשות ספנסר טוניק ולהמשיך משם.
איזה
גם
כיף.
אתה גואל, גם אתה, גם אני מבינה אותך ללבוא. יד ביד ניצד למים.
אני מבטיח לסקר, לא מבטיח להתפשט. קרן ברגיל, לעונג רב, תודה על הדברים האלה.
בבקשה, בשמחה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם.